בדרשים אחדים המתייחסים לפרשת העקידה. סיפור העקידה מוכר לנו היטב, יודעים לנו מה הייתה הפנייה שנהנתה במילה אחת ויחידה הנני, ויודעים לנו מה הייתה הדרישה, ויודעים לנו את התגובה של אברהם לאחר שנאמרה לו הדרישה. הלכו הפסוק, הישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו. ויבקע הצעולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. אין כאן תיאור מחשבותיו, אין תיאור הרגשותיו, אין דיבורים ואין שיחות, וכבר אנו עומדים ביום השלישי, ויהי ביום השלישי וישא אברהם עיניו. על קיצור זה, על אופי הסגנון המיוחד במינו של הסיפור בתורה בכלל ושל סיפור העקידה בפרט, נאמרו דברים יפים וחשובים על ידי המלומד בספרות העולם אוירבך, בספרו הידוע מימזיס, העוסק בספרות המספרת של אירופה, ובפרקו הראשון של אותו ספר, כשמדבר הוא על אופן תיאוריו של הומרוס, מעמיד הוא מול עולם זה של יוון את דרך הכתיבה של תורתנו. ומפאת חשיבות הדברים והאור שהם רואים אחר כך על מדרשנו, נביא קטע מתוך דבריו. פותח הוא בכך ששיחה זו בין השם ובין אברהם לא נאמר לנו היכן התנהלה. לא ידענו אם אברהם עומד או יושב עמו בבית או בחוץ. שומעים לנו אותו רק אומר הנני, אבל פירוש המילה איננה הוראת המקום הממשי, אלא הוראת המקום המוסרי ביחס לאלוקים. כמי שאומר אני עומד לפקודתך. אבל היכן הוא נמצא בפועל, אם בבאר שבע, אם במקום אחר, אם בבית או תחת כיפת השמיים, לא פורח, אין הדבר מעניינו של המספר. ואין הדבר נודע לקורא. וכן לא נודע מה שעשה בשעה שהלך למקום שקרה אותו אלוהים. לא נאמר כאן שום דבר מוחשי, אלא המילה הנני, מילה שנרמזת בה תנועה נמרצת המביאה ציות ונכונות. אבל תאורה מסור לקורא. אחר מתחיל הסיפור במשפטים ראשיים מודעתים שהקשר התחבירי ביניהם זעום. לא יתוארו כאן כלי כלים שמשתמשים בו, לא הנוף שעוברים בו, אין תיאור העבדים או החמור המלווים, אין כאן שום מילת תואר, אלא עבדים, כלומר נערים, חמור, עצים, מאחלת. ללא איתור עוברים כברת דרך, אבל על הדרך לא נאמר כלום, אלא שנמשכה שלושה ימים. וגם זה נאמר בצורה רבת חידות. אברהם ובני לוויתו השכימו בבוקר והלכו אל המקום אשר אמר לו אלוהים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. נשיאת העיניים היא התנועה היחידה, ובכלל הדבר היחידי המסופר על המסע. ואף על פי שהיא מוצאת טעמה בכך שהמקום גבוה, הרי היחידות של התנועה הזאת מעלה את רושם הרקמות של דרך המסע. כאילו אברהם הקהיל בדרך לפני כן, לא ימינה ולא שמאלה, דיכה כל גילויי חיים שהם מחוץ לצידת רגליהם בלבד. המסע הוא כמין צידת שתיקה דרך הסתם והרעי. עצירת נשימה, תהליך ללא הווה, המשולב בין העבר והעתיד. קראתי את הדברים האלה כדי להראות שהסיפור המקראי כאמור חבוש בתוכו אין תיאור, אין דיבורים, אין מחשבות והרגישים, אלא שתיקה אחת גדולה. עכשיו יובן למה, מה ראו חכמי המדרש להוסיף על המשפטים המעטים בתורה, שהם אומנם כולם תמוני עומס רגשי עצום, אבל שהם מביאים את מה שמביאים על ידי השתיקה המרובה. מה ראו הם להקל על הקורא באיתורים שנתנו ובתיאורים שתיארו ובהוספות שהוסיפו על הסיפור הזה? ואקרא עכשיו מתוך אותם ההוספות שהוסיפו ואיתורים שיתרו את סיפורנו קטע מתוך מדרש תנחומה. על אותו פסוק שפתחתי בו, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. נאמר במדרש תנחומה, קדמו שטן בדרך ונראה לו בדמות זקן. אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, להתפלל. אמר לו, מי שהולך להתפלל, למה איש ומאחלת בידו ויצים על כתפו? אמר לו, שמניחה יום או יומיים וישחט ונופה ונוחל. אמר לו, זקן, עבד ליבך, בין שניתן לך למאה שנה, אתה הולך לשוחטו? אמר לו, על מנת קין. אמר לו, ואם נעשה אותך יותר מקין, אתה יכול לעמוד? אמר לו, ויותר על קין. אמר לו, למחר אומר לך שופר, דם אתה, ששפכת דמו של בניך? אמר לו, על מנת קין. כיוון שלא הועיל ממנו כלום, הלך הפתן מאליו ונדמה לבחור, ועמד על ימינו של יצחק. אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, ללמוד תורה? אמר לו, בחייך או לאחר מיטתך? אמר לו, וכי יש אדם שילמד אחר מיטה? אמר לו, אי עלוב, בנה של עלובה, כמה תעניות ניתנית עמך, וכמה תפילות תתפללה עמך עד שלא נולדת, ועד הקין הזה נשתתה והולך לשוחתך. אמר לו יצחק, אף על פי כן, לא אעבור על דעת יוצרי ועל ציווי של אבא. כיוון שראה השטן שלא קיבלו ממנו, הלך ונעשה לפניהם נהר גדול. יד ירד אברהם לתוך המים והגיע ברכיו. אמר לנעריו, בואו אחריי. ירדו אחריו. כיוון שהגיע עד חצי הנהר, הגיעו המים עד צווארו. באותה שעה תלה אברהם עיניו לשמיים ואמר לפניו, ריבונו של עולם, וחרתני ונגלית לי, ואמרת לי, אני יחיד ואתה יחיד, על ידך יוודע שמי בעולמי, והלי יצחק פנך לפני לעולם. ולא הכרתי, והריני עוסק בציוויך. עכשיו באו מים עד נפש. אם אני או יצחק בני תובעיה, היא יקיים מאמריך, ועל ידי היא יתייחד שמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שעל ידך יתייחד שמי בעולם. מיד גהר הקדוש ברוך הוא בנהר ויבש, ועמדו ביבשה. מה המשמעות דברי חז"ל אלה? אותה שיחה שמתנהלת כאן בין השטן לאברהם, בין השטן ליצחק, והפיכת השטן אחר כך לנהר. כמו בהרבה מקומות, כן גם במקומנו במדרש, אין השיחה המתנהלת בין שניים, אלא פרויקציה לחוץ, לעולם המוחש, של מה שמתנהל בפנים, בעולם המחשבה, בליבו של האדם, במוחו, ברגשותיו, במחשבותיו. אותו שטן בדמות זקן, אינו אלא כל ליבו של אברהם, העונה בו באותם שלושה ימים. אחת לאחת קמים ספקותיו ומתייצבים לעומתו, ומשמיעים קולם, קול השטן. הנה מדבר בתוך אברהם פנימה קול הרגש הוויי. בין שניתן לך למאה השנה, אתה הולך לשוח אותו. אחר כך קשה מזה, מדבר קול המוסר, ומחר יאמר לך שופר, דם אתה. ושוב מתגבר אברהם ואומר, אף על פי כן. עכשיו מדבר קולו של זה שהכיר את בוראו ואת דרך עבודתו, והוא שואלו, מי שהולך להתפלל, למה איש? מה חלת בידו? לאמור, והלא אתה אברהם יודע כי שחיטת בני אדם אינם דרך לעבודתו. גם אלה דברי השטן. ושוב אברהם מתגבר ואומר, אל מנתקי. ומפי פרופסור ברגמן מורי, שלמדתי אצלו את תורתו של היידגר, שמעתי את המדרש שלא היה מוכר לי, את המדרש, מדרש ויושע, שהוא אחד המדרשים הקטנים המוטטים בבית המדרש של ילינק, ושם ישנה עוד תוספת אחת, עוד טענה אחת, ואולי היא הרצינית ביותר, שבתנחומה איננה. נאמר שם כך, בעוד שהיו מהלכים, כלומר אברהם ויצחק בדרך, קדמו שטן לאברהם בדרך, ונדמה לו לזקן. אמר לו, לא שם הייתי כשאמר לך המסתין, קח את בנך ואת יחידך אשר אהבת ועלה אותי לעולה, וזקן כמותך יעבד בן חמות כזה. אמר לו אברהם, לא המסתין, כי אם הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לי, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. כאן אנו רואים, אולי מכל הניסיונות והספקות והפקפוקים הקשה ביותר, המסוכן ביותר, כאן הקול הזה רוצה לפתות אותו, שהקול אשר שמע אברהם לא קולו של אלוהים היה, אלא קולו של השטן. כאן אחת השאלות הגדולות, כיצד יודע הנביא שהכל המדבר אינו כל אלוהים הוא, ולא כל השטן, ולא מהרהורי ליבו, ולא מטעויותיו הוא. וכבר אמר הרמב"ן שזו שאלה גדולה מאוד, וענה עליה שהנבואה תודיע שהיא נבואה. היינו שזהו מלהות הנבואה, שהיא עצמה בכוחה נתת סימן לנביא שידע שאלה דברי נבואת אמת הם, ולא מהרהורי ליבו. אבל במדרש זה, מדרש ויושע, יש גם הפקפוק הזה. ושוב מתגבר אברהם ואומר מתוך ידיעתו זו של הנביא שיודע שנבואתו אמת, לא המסתין אמר לי כך את פנחה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לי כך את פנחה. אם כן, אלה הם המאבקים עם ספקותיו, עם הרהורי לבבו. אחר כך נאמר במדרש שהוא פונה אל יצחק, וכמובן כאן נגמר לו כדמות צעיר, ושוב אותו דבר. ואולם לאחר זה נאמר, כיוון שראה הסתם שלא קיבלו ממנו, הלך ונעשה לפניהם נהר גדול. מה הוא זה? זהו אותו המכשול האובייקטיבי, העומד על דרכך, ואתה יכול להיאחז בו. הן האדם הרוצה להתחמק, יכול לומר רציתי, אבל לא יכולתי. זהו אותם הסיבות הבלתי תלויות בי, אשר בגללם לא נעשה דבר פלוני והמוני. זהו אותו המכשול הטכני, אשר ברגע הרוני, קם פתאום ואני נאחז בו. בדברי חכמינו, אותו מכשול טכני הוא מכשול טבעי. הנהר המפסיקני בדרכי. בספרות בעצמנו, אלה לפעמים מסומלים באמצעי התחבורה, כגון אצל ארנון, ברצותו להראות את המאבקים שיש לאדם על דרכו, ויצרו אינו נותן לו ללכת לאותו מקום שהוא יודע שצריך הוא ללכת לשם, הרי הוא מאחר את האוטובוס. והנה אינו אשם בדבר, הלא באמת איחר את האוטובוס, או החשמל שקבע פתאום מחמת קלקול, או למשל בספרות מודרנית גם הפקידות הבירוקרטיה המונעת את האדם, אותו פקיד בלשכה שלא נתן לי, או שלא יכולתי למצוא אותו לפני ששלחו אותי מחדר לחדר. באמת רציתי ללכת ולמלא חובתי, אך מה אעשה? מן השמיים האחרים, וכי יכול אברהם ללכת אל הר המוריה אם נהר מפסיק את על דרכו? והנה באה ההגדה הזאת לומר לנו, מי שבאמת רוצה, ומי שאמר לכל פקפוקיו הפנימיים ולכל טענות יצרו על מנתקי, הוא ייכנס גם לנהר עד ברכיו, עד צווארו. ואם ייכנס לנהר עד צווארו, יתברר פתאום שאין הנהר בכלל מכשול מונע. יתברר פתאום שאותו נהר אינו קיים כלל. וזהו משמעות הדברים. יד גער הקדוש ברוך הוא במעיין, ויבש הנהר, ועמדו ביבשה. והודיעך שאם תיכנס אפילו לתוך הנהר מתוך רצון אמת לקיים את הנאמר לך, יתברר לך שלא היה כאן נהר.